אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק
ודובר... ערב טוב ומבורך. את התוכנית הקודמת סיימנו בהקדמה למכות מצרים, ובתיאור התהליך שהביא את האל להחליט על הבאת המכות. פרעה לא התרשם מהבקשות של משה ומהאות שהציג לפניו, ואז החליט האל ליישם את השלב הבא במאבק בינו לבין הרודן. בספר שמות פרק ז' הפסוק י' ד' נאמר, ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח את העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. פרעה היה נוהג לצאת בבוקר לטיול, וכנראה גם לטבילה בנהר הקדוש, ושם מצווה משה לפגוש אותו כשמטהו בידו. בכך התווסף למפגש גוון דרמטי ומאיים, משום שפרעה לא שכח את המטה שנהפך לנחש. ואמרת אליו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה, כה אמר השם. בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מן היאור. את המכה הראשונה בוחר אדוני להוריד על היאור, מקור החיים והאל החשוב של מצרים. גאות היאור הציפה את מצרים מדי שנה בשנה, השקטה ודשנה את אדמתה. הפי אל היאור צויר כגבר שמן בעל שדי אישה, המסמלים את הפריון ואת כושר ההזנה. במקדשו נהגו כהניו לזמר לו שיר תהילה האומר, אתה הוא המשקה את השדות אשר ברע הרע, אתה הוא המספק מזון, הבורא את כל הטוב, הממלא את אסמנו יש. אתה הוא הדואג לעניים ולנצרכים. מכאן שאין לזלזל בגודלו של האיום שאמור למנוע מהיאור להשקוט את מצרים. פרעה לא התרשם מן האיום, והאל החליט לממשו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם, ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. אמיתו של דבר, כל מימי מצרים מקורם ביאור. ואין הכוונה לומר שאהרון חייב ללכת לכל האגמים והמעיינות במצרים, ולהקות את מימיהם. מספיק אם יכה ביאור, במקום שבו מתפצל הנהר, ונוצרת הדלתא הרחבה. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעו ולעיני עבדיו. משה הזמין את פרעו ועבדיו שיהיו עדים למחזה המבעית. ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה. ויבאש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהיה הדם בכל ארץ מצרים. מקור החיים של מצרים הפך לתעלה מצחינה. הדבר השאיר ללא ספק רושם רב על פרעו ועל חרטומיו. אולם החרטומים חזרו על מעשהו של משה כדי לשכנע את המלך שזהו כישוף שגם הם יכולים לבצע. ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעו ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. אחרי שראה פרעו את החרטומים חוזרים על הכישוף, נחזק ליבו. הוא הסב את פניו וחזר לביתו כמנהגו בכל יום, בלי שייחס חשיבות גם למעשה זה, כמו להפיכת הנחש לתנין. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היאור. המצרים התגברו על המחסור במים בחפירת בארות שהיו נקיים מהמכה. ולאחר שבוע חזר היאור למצבו הקודם. עד כאן מכת דם. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו ואמרת אליו, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני, ואם מאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משקפך ועל מיטתך, ובבתי עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ובמשארותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. שוב מזהיר אדוני את פרעה שאם ימאן לשלח את עמו, יביא על מצרים מכה נוספת. המצרים ייחסו לצפרדעים כוח אלוהי, והן נחשבו לסמל הפוריות. העדה חקת, מתוארת כאישה בעלת ראש צפרדע. לפי האמונה המצרית, הייתה האלה חקת נופכת נשמת חיים ביצורים שבעלה, האל חנם, היה יוצר על האובניים. ומכאן ששימשה כאלת הפריון. שוב בוחר אלוהים להשפיל את אחד הסמלים החשובים של האלוהות המצרית. מסמל הפוריות הוא מאיים להפוך את הצפרדע למכת מדינה. פרק ח' ופסוק א'. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, נטה את ידך במתך על הנהרות, על היאורים ועל האגמים ועל את הצפרדעים על ארץ מצרים. וית אהרון את ידו על מימי מצרים, אתה על הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. הצפרדעים מילאו את מצרים בשדות ובבתים שמסביב ליאור. הם היו בכל מקום, במטבחים ובמיטות, ביום ובלילה. מכיוון שהן נחשבו לחיות קדושות, אסור היה להורגן. אבל גם הפעם הצליחו חרטומי מצרים לחזור על מעשיו של משה, ולנטרל את הרושם שהשאיר המעשה על פרעו וחבר יועציו. אולם כמו בפעם הקודמת, הם עצמם לא הצליחו להסיר את הכישוף. ואז פנה פרעו מיוזמתו אל משה, וביקש ממנו להסיר את הפגע הזה מארצו. היקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר, האתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, והשלחה את העם, ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי, למתי האתיר לך ולעבדיך ולעמך להחרית הצפרדעים ממך ומבתיך? רק ביאור תישאר נא. ויאמר למחר, ויאמר כדברך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך, רק ביאור תישארנה. ויצא משה ואהרון מעם פרעה. ויצעק משה אל אדוני על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, ויעש אדוני כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות, ויצברו אותם חמורים חמורים, ותבאש הארץ. מכת הצפרדעים הייתה קשה יותר, ונגעה אישית בפרעו, במיטתו ובשולחן האוכל שלו. בייאושו הוא פנה למשה, וביקש ממנו שיתפלל לאלוהיו, וביקש ממנו להסיר את המכה הזו ממצרים. חרטומיו כלל לא נזכרים בשלב זה. משה התייחס בכבוד לפרעו, אמר לו שיכול להחשיב עצמו גדול ממנו, ושאל אותו מתי היה רוצה שתוסר המכה. הוא מילא את בקשתו, התפלל לאלוהים שנענה לבקשתו, והמית את הצפרדעים. אבל פרעו, בראותו כי הוסרה המכה, חזר לסורו, והמשיך לסרב לבקשתו של משה. זהו, אמר לעצמו, יותר מזה כבר לא יכול המחשף הזקן לעשות. פרעו חי בהרגשה שמדובר במאבק בין המחשפים שלו למחשף חזק במיוחד, ובסופו של דבר יגברו החרטומים על המחשף העברי. וירא פרעו כי הייתה הרווחה, והכבד את ליבו, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ובכך הכשיר פרעו את הקרקע למכה הבאה. מכת הכינים מתוארת בקצרה, והיא באה ללא התראה כלשהי לפרעו. גם כאן, כבמכה הקודמת, מתבקש משה לומר לאהרון לנטות את מטהו ולהביא את המכה על מצרים. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מטך והח את עפר הארץ, והיה לכינים בכל ארץ מצרים. ויעשו כן, וית אהרון את ידו במטהו, ויח את עפר הארץ, ותהי הכינים באדם ובבהמה. כל עפר הארץ היה כינים בכל ארץ מצרים. קודם פגע אלוהים באפפי, האל התנין. אחר כך בהפי, אל היאור. ועכשיו פגע בגב, אל האדמה. בפעם הזאת לא יכלו, או שלא רצו החרטומים, להוסיף על המכה, וניסו לבטל אותה. ויעשו כן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים, ולא יכולו. ותהי הכינים באדם ובבהמה. ויאמרו החרטומים לפרעו, אצבע אלוהים היא. זוהי הפעם הראשונה שבה מודים החרטומים בפני פרעו, שאלוהי משה גרם למכה, ולמעשה מודים שהוא חזק, לפחות בשלב זה, מאלוהי מצרים. אבל פרעו ממשיך להקשות את ליבו, לפי רצונו של אדוני. ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעו, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה. והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע, כי אני אדוני בקרב הארץ. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. המכה הרביעית, הערוב, היא תערובת של חרקים מזיקים, זבובים, יתושים, ברחשים, צרעות ועיקר חרפושיות, חיפושיות הזבל המקודשות על המצרים, שצלמי הזהב שלהם מילאו את קברות המלכים. החרפושיות הוקדשו לאל השמש רע וסימלו את חיי הנצח. אותם בעלי החיים שסימלו את חיי הנצח יהוו עכשיו מטרד וכללה למאמינים בהם והסוקדים להם. כאן מזהיר משה את פרעו לפני המכה, ונותן לו הזדמנות לחזור בו ולשלח את בני ישראל. הפעם הוסיף האל חידוש ביחס למכות הקודמות. הוא יגביל את המכה כך שהיא לא תפגע בגושן, מקום מושבם של בני ישראל. בני ישראל לא ייפגעו מהמכה, ובכך יגדיל אדוני את הרושם שתגרום המכה. פרעו כהרגלו אינו מתייחס להזהרה, והמכה יורדת למחרת היום. ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבד, בית פרעו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. ויקרא פרעו אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. הפעם, לאחר המכה הרביעית, התרכך ליבו של פרעה, והוא נכנע באופן עקרוני לבקשתו של משה, בתנאי שבני ישראל יהיו תחת השגחתו בזמן שהם זובחים לאדוני אלוהיהם. זאת אומרת שישארו במצרים ולא יצאו למדבר. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? משה טען בפני פרעה שאין זה ראוי לזבוח לאלוהי ישראל בארץ מצרים, משום שהם עומדים לזבוח בהמות שלפי הדת המצרית הם תועבה לזבח. להקריב אותם במצרים זאת תהיה תועבה. כלום אפשר שנזבח אותם לעיני המצרים והם לא יסכלו אותנו? דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. מוטב שנתרחק ממצרים, מרחק שלושת ימי הליכה, כפי שהורה לנו האלוהים, ושם נקריב את הקורבנות. בשלב זה נראה שטענת משה מתקבלת על ידי פרעה, והוא מוכן לבוא לקראתו. ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, האתירו בעדי. פרעה מביא את הסכמתו, לשלח את העם אל המדבר מחוץ למצרים, בתנאי שלא ירחיק הולכת יותר מדי, ושמשה יתפלל שיסו הערוב ממצרים. ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מאמך, והתרתי אל אדוני ושר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו מחר. רק על יוסף פרעו, התל לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. משה נענה לבקשתו של פרעו, בתנאי שהוא לא ימשיך בהיתוליו, רגע אחד מסכים, וברגע שהוסרה העמקה, משנה את דעתו ומסרב. ויצא משה מעם פרעה, ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, ויסר את הערוב מפרעה, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. ויכבד פרעה את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. ברגע שהוסר הערוב, הקשיח פרעה את עמדתו, וסירב לקיים את הבטחתו. על כל סירוב הוא מכניס את מצרים למעגל נוסף של מכות והשפלה, וכשהוא יוצא ממנו מסתבר שלא למד מאומה. אחרי המכה הרביעית, קורא פרעה למשה ביוזמתו, ועושה עצמו מוכן לדון עמו בקשר לשחרור. הוא חי בתקווה שהנה תעבור גם המכה הזו, ויגמר חלום הבלהות שהביאו עליו שני הזקנים העברים. אולם המכות משאירות במצרים אפקט מצטבר, יכולת ההתנגדות של פרעה הולכת וקטנה. פרק ט' פסוק א', ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר השם אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי אם מען אתה לשלח ואותך מחזיק בם, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. וישם אדוני מועד לאמור מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרעה, ולא שילח את העם. מכת הדבר חוזרת במבנה שלה על המכות האחרות. בתחילה שולח אדוני את דרישתו הידועה לפרעה, אבל כאן הוא נשמע חסר סבלנות ותקיף יותר בדרישתו. הוא מציב אולטימטום בפני פרעה, ונותן לו 24 שעות להחליט אם הוא מוכן לשחרר את בני ישראל. שוב מבדיל האל בין מקנם של בני ישראל, שנשאר ללא פגע, ומקנה המצרים שמושמד במכת הדבר. שוב ממשיך פרעה להכביד את ליבו, וממען לשלח את בני ישראל. בסיור שערכנו לפירמידות שבמצרים, הראה לנו המדריך דבר מעניין ביותר. מאות סרקופגים, ארונות קבורה, שהכילו שברים חנותים. אפיס, הפר השחור, היה נערץ במצרים כאל, ו ונחשב כי התגלמותו של האל פתח מממפיס. המצרים האמינו שאפיס נוצר מקרן ירח, ועם מותו של אפיס אחד, נולד מיד אחר כך אפיס אחר במקומו. הפר המת היה נחנת ונקבר בקברות המלכים. מאות פרים חנותים נחשפו במצרים. המחלה שפגעה במקנה והמיתה אותו, חשפה את קלונו של אפיס ופגעה קשות ביוקרתו. מאוחר יותר נראה שהשפעתו של פולחן אפיס לא פסחה גם על בני ישראל, שעשו להם עגל זהב ורצו לראות בו את האלוהים. מכיוון שפרעה המשיך להכביד את ליבו ולא נענה על הדרישה, הגיעה המכה השישית ללא התראה מוקדמת. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה, וישכין אבעבועות פורח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני אל משה. הכבשן שעליו מדובר הוא הכור, התנור להתחת מתכות ולצריפת לבנים, כלי חרס וזכוכית. משה ואהרון עמדו לפני פרעה, שאצלו היו כבר אורחים מוכרים, אם כי לא רצויים, והם מילאו את ידיהם בפיח שהביאו עמם, זרקו אותו לאוויר, ובזמן קצר היו המצרים כולם, מפרעה ועד לאחרון האיכרים והבהמות, נגועים בשכין. זיהוי השכין שבמקרא עם אחת המחלות הידועות בימינו אינו ודאי, בדומה למחלות אחרות במקרא, משום שחסרים לגביהם פרטים קליניים מזהים. ברור שזוהי מחלה הפוגעת באור, כפי שניתן ללמוד מהכתוב בויקרא פרק י' ג', ובשר כי יהיה בו ואורו שכין ונרפא, או מהזכרתה יחד עם מחלות אור אחרות בספר דברים פרק כ"ח. יקחה אדוני בשכין מצרים ובתחורים ובגרב ובחרס. כמסופר לגבי איוב, גורמת המחלה גרד קשה. על פי המסופר כאן, האור נגוע בתפרחת אבעבועות עם שלפוחיות. ייתכן שמדובר בתגובה אלרגית חריפה, או במחלה מדבקת כמו אבעבועות שחורות. מצוין כאן בפירוש שגם החרטומים נדבקו במחלה. הדת המצרית דרשה שכל כומר המשרת במקדש חייב יהיה להיות נקי מכל פגם ומום, והשכין פסל אותה מיידית מן השירות לאלים. בממפיס בלבד היו יותר מ-1,000 מקדשים שכאלה, ובבת אחת הושבתה כל העבודה הזרה בכל רחבי מצרים. ההשפעה הפסיכולוגית שהייתה למכה זו על האוכלוסייה הייתה עצומה. המכות הולכות ונעשות קשות יותר, מגוונות ותכופות יותר, ככל שנמשכת סרבנותו של פרעה. זוהי הפעם הראשונה שפוגע הקדוש ברוך הוא בגופם של בני האדם. אין אנו יודעים מתי עברה המגפה, אולם גם הפעם סירב פרעה להיכנע לדרישה. המכה הבאה, השביעית, תהווה מהן נקודת שיא, הן מבחינת היותה השביעית בשורת המכות, ושבע הוא מספר המסמל ריבוי או שיא, והן מבחינת היותה כוללת צורת רבים, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך. התיאורים של המכה מפורטים יותר מאשר במכות שקדמו לה, ובאים בסגנון חגיגי בעל סממנים פיוטיים. גם ההתראה לפני מכה זו שונה מההתראות הקודמות, הן מבחינת אורכה והן באופייה. מכת הברד היא הראשונה בסדרה השלישית והאחרונה של המכות, לפי החלוקה הראשונית שעשינו. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור האותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם? הפעם הייתה ההתראה חמורה במיוחד. כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך בעבור תדע, כי אין כמוני בכל הארץ. אין להבין את הדברים במשמעותם המילולית, שכל המכות שבעולם יבואו על מצרים. אלא דיברה כאן התורה בלשון בני אדם, כגיבור שמאיים על אויבו בלשון גוזמה ואומר לו, עד כה הקיתי אותך במקצת מכלי הנשק שיש בידי, ואתה אני עתיד להישאר עליך בכל כוחי ובכל כלי הנשק שברשותי. עיקר הכוונה כאן היא להטריע שמכאן ואילך יבואו מכות קשות במיוחד, שיפגעו פגיעה אישית וקשה במלך עצמו. המטרה של המכה שתבוא, כמו שאר המכות, היא להוכיח לפרעה שמדובר באל שאין שני לו בכל הארץ. אם לא הייתי רוצה, מוסיף האל בפסוק תתוו, הייתי מכה אותך מכה שכזו שהיית נכחד מן הארץ ברגע אחד, אולם לא זוהי מטרתי. מטרתי היא ללמד אותך לקח שלא ישכח במצרים או מחוץ עלה, למען יוודע שמי בכל הארץ. בין משה לפרעה וחרטומיו מתנהל מאבק רעיוני, מאבק שגם פרעה נכנס לתוכו בידיעה שהוא צריך להוכיח את כוחו וכוחם של אלילי מצרים. משה טוען לפני פרעה כי אדוני הוא בורא העולם, ועל פרעה להכיר בשלושה עקרונות יסוד. א', מציאות השם, ב', השגחת השם על הבריאה, וג', יכולת השם לשנות את הבריאה כרצונו. פרעה לעומתו כופר בכל שלושת העקרונות. מטרת המכות אינה למרר את חיי פרעה ונתיניו על ידי עונשים כדי שיוציאו את בני ישראל. זוהי המטרה המיידית, אולם המטרה העיקרית היא ללמדו את יסודות האמונה. ראייה לכך היא החזרה למילה תדע 10 פעמים במהלך תיאור המכות. את המכות חילקנו כזכור לשלוש קבוצות. בראש כל אחת מקבוצות אלו מופיע פסוק שמטרתו ללמד אותנו את תכליתה של הקבוצה. הקבוצה הראשונה, דם צפרדע הכינים, פותחת במילים בזאת תדע כי אני אדוני. קבוצה זו מטרתה להוכיח לפרעה את מציאות אדוני בבריאה. בראש הקבוצה השנייה, ערוב דבר שכין, מופיעה הכותרת למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. פרק ח' ופסוק י' ח'. מכות קבוצה זו מהווה הוכחה למעורבותו של אדוני בחיים הארציים. בפתח הקבוצה האחרונה, ברד הרבה חושך ומכת בכורות, נאמר בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. פרק ט' ופסוק י' ד'. מכות אלו מהוות הוכחה לעליונותו של אדוני על הבריאה כולה, כלומר שהוא יכול לעשות בה כרצונו. גם בבחירת מהות המכה, כלומר החומר שספג את המכות, ניתנה לפרעה הוכחה על שלטונו של אדוני על כל חלקי הבריאה. מכת הדם מסמלת את השליטה במים, מכת צפרדע בחיות המים, מכת קינים באדמה, ערוב בחיות הארץ, הדבר בחיי בעלי החיים, השכין בבריאות האדם, הברד בעננים ובגשם, הארבה במעופפים וברוחות, החושך במאורות, ומכת בכורות בחיי האדם. ומכת הברד נמשיך בעזרת השם בתוכנית הבאה. תודה לכם ולהתראות.